כן, יש עוד רעיונות? והנער שמואל משרת את השם לפני אלי, משרת את השם את פני אלי. שאלנו זה נכון, גם אנחנו לא מרגישים את זה. אבל שמואל המציא את זה, מרקוש גילה את זה, באמת, באמת זה ככה אצלו. ודיברנו קצת על רבי יוסף עם אמא שלו, נכון? שבאמת הוא הרגיש שהשכינה באה, כי זה לא תלוי באמא. זה תלוי בו, זה תלוי בך, זה תלוי בי. כי אמא זה אמא, אמא יכולה להיות מעצבנת לפעמים, אתם יודעות? לא אמא שלכם, אמא של השכנים. אבל זה לא משנה, אם אמא היא צדיקה, אז איזה כיף, הרווחת זה רק בונוס. זה לא הליבה, זה לא המהות. המהות זאת שאמא זה הצינור לאלוקים, אמא ואבא, זה מה שתמון בהלכות כיבוד אביהם. חוץ מהכרת הטוב, שגם היא חשובה מאוד. ולכן אני חוזר לשמואל ואלי, בסדר? שבפסוק הראשון, שזה פסוק ד', הפסוק הראשון, הפעם הראשונה שהשם אומר, קורא לשמואל, השמואל אומר הנני. נכון, דיברנו על הבדל בין הנני להנני. כשאמרנו שבשני מדובר על מסירות, המסירות אחרת לגמרי, הנני זה, אני מוחק את עצמי למען המשימה, והנני, זה החיים שלי, לזה חיכיתי. זה יהיה קשה, זה יהיה כואב, זה יהיה נורא. אבל לא רוצה שום דבר, אני לא עושה טובה. בענייני אני עושה טובה. בענייני התגלה לי רז חיה. אז בפעם הראשונה שאלוקים קרא לשמואל, שמואל ענה כמו ש... בפעם הראשונה שאלוקים יקרא לך, מה תגידי? הנני. הפסוק הראשון הוא פסוק מדויק, ככה, זה קלאסי. ככה היא עניתם של חסידים, של ענבים. הנני לשון ענבה, הנני לשון זימון, כן? הנני, הנני, מוכן ומזומן. אבל אז פתאום... שמואל מאוד מאוד מבועל, ממה הוא מבועל? ויקרא השם שמואל ויומני, וירץ אל אלי. ויאמר הנני כי קראת לי. מה זה הנני כי קראת לי כבר אמרנו, נכון? שכשאת מסבירה למישהו קרא לך, כנראה ש... בסתר ליבך, את חושבת שהוא לא קרא לך. יש פה משהו ששמואל לא עובד על אלי. אבל הוא קצת, לא רוצה להגיד לו שהוא עובד על עצמו. יש פה משהו שמבעיל אותו מאוד מאוד, מה מבעיל אותו? הוא רץ אל אלי, ממה הוא רץ אל אלי? מאיפה הוא רץ? מפסוק ד' בפסוק ד' זה פסוק מדהים, זה פסוק גדול, סוף סוף אלוקים מדבר עם מישהו ונראה כאילו שמואל בורח מבשורה, נכון? כאילו כאילו שמואל אומר, לא, לא, זה לא נבואה, אלי בואו נעבור את זה, נעביר את זה שפה אחרת ששמואל אומר לאלי, תעשה לי טובה אלי, תגיד שזה אתה ולא אלוקים בכאילו בכאילו בפניקה בהתחלה זה עם כל הכוח, אחרי זה הוא כבר לא קרץ, הוא הולך, כי זה יותר קשה להגיד תעשה טובה כשזה אמרת וזה לא אתה. ואחרי זה הוא עוד יותר קשה לו. מה קשה לו? לא מגרילים נבואה במפעל הפיס, אתם יודעות? נבואה מגיעה רק למי שמוסר את נפשו שנים ארוכות כדי להגיע למדרגה הזאת. נבואה מגיעה רק למי שחלום חייו זה להתנבא. שהוא עשה הכל, 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 בכל, מכל, כל למען הנבואה. אז סוף סוף הגיע הרגע. וזה כזאת אכזבה נראה לנו, נכון? שנים ארוכות שמואל חיכה על הרגע הזה, כולנו חיכינו אותו, וכשזה מגיע, הוא לא מפספס, הוא אומר, לא, לא, אלי, תגיד זה אתה, למה? מה יכול... יש פה שתי שאלות, נכון? שאלה אחת תנינו, מה השאלה אחת? זה קצת יראה לכם מופרז, אבל זה ככה. שאמרנו, הרמב"ם אומר שכשאדם זוכה לנבואה, אז הוא לא יכול להתבלבל מכיוון שהוא נפגש עם השמיים, נכון? כך אמרנו. אז מה התשובה לזה? התשובה לזה תפתיע אתכם, אבל זה ככה. כל פעם ששמואל נפגש עם אלי, זה היה כמעט כמו להיפגש עם השמיים. באמת זה היה. כל פעם משרת את השם את פני אלי, משרת את השם את פני אלי. כשאלי היה באזור, שמואל אף למקום אחר לגמרי. אבל יש פה עוד קושי מאוד מאוד גדול. איך אתה אומר לנבואה לא? איך אתה עובד על עצמך? כי משהו מפחיד אותו. מה מפחיד אותו? שמואל רוצה להיות מחובר לאלוקים. תשובה, בסדר? שמואל רוצה להיות מחובר לאלוקים. ויש לו שתי כיוונים, שתי צינורות, שתי דרכי תקשורת. דרך תקשורת אחת זה אלי, הרבנים שלו, המסורת. ואז פתאום יש לו כביש עוקף. אלוקים דיבר איתנו בהר סיני. את היית בנשמה שלך בהר סיני, בגוף שלך את לא בהר סיני, בחוויה שלך עכשיו לא בהר סיני. אז עברו אלפי שנים, אבל זה מה שנשאר, זה צינור כזה שעובר מדור לדור מהר סיני עד אלייך. ונביא שמואל קיבל כביש עוקף, הוא קיבל קו ישיר לאלוקים, הוא לא צריך את הר סיני עכשיו, נכון? אני צריך את הר סיני, אני פותח ספר הלכה, שם כתוב, אני פותח את כל הספרים שיש לנו, כי שם כתוב תורה שהם קיבלו מאנשים, שקיבלו מאנשים, שקיבלו מאנשים, הר סיני, אבל את נביאה, תארי לך, מתאים. אז מה תעשי עם כל הספרים שקיבלת? איפה הספרים שקיבלת ואיפה מה שאת מדברת דיירקט, מהקו ישיר? זה נראה קטן, נכון? מיותר, לא, לשמואל זה בכלל לא נראה קטן. שמואל בכלל לא רוצה את הקו הישיר הזה. הוא מאוד רוצה, אבל הוא לא רוצה. מה הפשר, הקונפליקט הזה, המלחמה הזאת, שאולי שמואל עקף פה את אלי, יכול להיות. אבל שוב, אותו דבר, יש באלי משהו שהוא יותר גדול מכל נבואה. באיזה אלי? יש רק אלי אחד, בכל אלי. במסורת, במורשת. בהלכה שעוברת מדור לדור. יש משהו שהוא יותר גדול מנבואה. נבואה זה דבר ענק. מי אני שמדבר על נבואה בכלל? כששמואל שומע את כל השם, אז הוא מתפוצץ מרוב קדושה. אבל הוא רוצה להגיד לאלי, אני רוצה שזה יעבור דרכך. זה מה שהוא אומר, נכון? אני לא רוצה לעקוף אותך. למה? אבל אתה קפת אותו. לא רוצ... למה אתה לא רוצה לעקוף אותו? כי יש לו שתי צינורות להיפגש עם השם. צינור אחד זה הנבואה המקורית שלו. זה מקורי! זה לא דור אחרי דור אחרי דור. ויש לו צינור אחר. איזה צינור שמואל רוצה? את הצינור של דור אחרי דור, נכון? את הצינור של המסורת. הוא חדשן, הוא מקורי, הוא עוקף את רבותיו, והוא מעדיף את הצינור של המסורת. למה הוא מעדיף את הצינור של המסורת? כי המסורת מחברת אותי למשה רבינו, המסורת מחברת אותי להר סיני. זה הרבה יותר גדול מכל מקוריות שתהיה אי פעם לאיזשהו נביא. כמה שנביא, ישעיהו וירמיהו ושמואל יכול לדבר עם אלוקים, זה לא מתחיל להתקרב למשה רבינו, זה לא מתחיל להתקרב למעמד הר סיני. אז שמואל אומר לעצמו, הוא אומר, אני לא רוצה. החוויה הזאת היא מדהימה. איך אני, מה אני אגיד על נבואה? אלה מילים בכלל, אני שוקק אליה כל החיים, אבל אם היא לוקחת לי את הדרך המרכזית, אני לא רוצה אותה. משום שהבנאלי המשעמם הזה, יש יצירתיות, אתם יודעים, אפשר לקחת, יש בתי מדרש כזה של ארון הספרים היהודי. לוקחים טקסט, אפשר לקחת כל מיני טקסטים, אם הייתם יותר, אפשר הייתי יכול להביא טקסט מהזוהר. הייתם מאוד מתרגשות, נכון? וואו, זוהר. והיינו מנתחים, ומה את אומרת, ומה היא אומרת, זה יפה, זה טוב לעשות, נכון? כן, אבל יש משהו הרבה יותר חשוב מזה, מה? מה? הלכות שבת למשל. זה מרגש ללמוד הלכות שבת. הלכות בשר וחלב, זה מעניין, זה מעיף לשמיים. לא תמיד. יש משהו בתורה של הר סיני שהיא לא מתחילה בזה שהיית יצירתית, בזה שאמר דברים עמוקים, ובזה שחולל פה מהפכות, ונגעת בעומק לשונתך, זה הכל דברים מדהימים. רק אחרי מה? רק אחרי שאני מחובר להר סיני, ומחובר להר סיני זה הקשבה, הקשבה, הקשבה. איש משה, לא קם עוד נביא כמשה, ויש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מתי יש מקום לאישיות הפרטית שלי, שהיא מאוד מעניינת אותי, אתם יודעים, כי היא פרטית, אבל היא שלי. זה מה שיש לי. איך התורה בונה את זה? קודם כל, כלל ישראל, קודם כל הר סיני, קודם כל הנצח. אחרי זה, מתוך זה, תגיעי בעצמך. מה מיוחד לך? מה מקורי לך? זה הרבה יותר מעניין פרשנות שלך על דמותו של שמואל. הרבה תמידרש בעם ישראל אומר, תעזבי את פרשנות שלך על דמותו של שמואל, ותלמדי קודם את הפרשנים, ואת רש"י, ואת הרד"ק, ואת המאמי, ואת המדרשים. זה יותר חשוב. אחר כך, אפשר לתת גם את הפרשנות שלך. אבל אם הפכת הסדר, אז זה לא מעניין. יש משהו במסורת, במורשת, בתורה הכתובה והמסורה. בדור מדור שהוא נצח, נצח ישראל. יש משהו שבחוויה הוא פחות מלהיב. מלהיב מ... יש היום גל כזה, אתם יודעות, בציונות הדתית כזה שמתפללים בהתלהבות וגם לומדים ואומרים דברים מאוד עמוקים. אבל על כל מיני הלכות, לפעמים זה בא אפילו ביחד. לפעמים זה נראה שאלו שמאוד מאוד מקפידים על ההלכות הם פחות עסוקים בלהגיד דברים חכמים, ואלה שפחות מקפידים על ההלכות, אבל כן, יש לנו חברות הפעם בשבוע, אפילו בזוהר, הייתי באיזו קבוצה כזאת שמפגש דתיים חילונים, פתאום כולם התחילו לדבר על הזוהר. אנשים שנראה לי לא שומרים על הלכות קראת, פתאום התחילו לדבר על הזו. אז יכול להיות שהם יגידו דבר מרשים, אז זה לא מעניין, אין שם אלוקים באמת. אין שם אלוקים. זאת אומרת, רוחני, רוחנית ככה אומרים? היא רוחנית. לנשיא של איראן, אתם יודעת איך קוראים? רוחני, כך קוראים לו. נמח שמו וזכרו. אז המילה רוחני היא לא תמיד, סתם יצא, אני לא יודע, אני אסוציאטיבי. המילה רוחני היא כיפית כזאת, וואו, הוא כותב שיר, הוא אומר איזה רעיון. והקשר לאלוקים הוא לא נמדד לפי עוצמת החוויה שלך. עוצמת החוויה שלנו מאוד חשובה, בטח. אנחנו רוצים שתקיימי הלכות וגם תתחברי אליהם, נכון? תתחברי, לא סתם תעשי, גם זה ידבר אלייך, זה ירגיש אותך, נכון? כן, אבל זה רק אחרי שמה? שאני מחובר להלכה. רק אחרי שאני מקפיד על קלה כבר חמורה, רק אחרי שאני מנסה, יש לי יצא הרי לפעמים, בסדר? אבל מה, איך נוגעים באלוקים? איך נוגעים בהר סיני? איך נוגעים בנצח, בנשמה? בתורה הפשוטה הזאת, החרדית הזאת, בסדר? נגיד ככה, לא פוליטית. ביראת שמיים הפשוטה. ואם אני שם פס על יראת שמיים הפשוטה, אני חייב לדעת שבתוך ליבי זה פוגע בקשר לאינסוף, אל הנצח. יש פה את שמואל שפוגש פה, אתה וואו, אלוקים מדבר איתך. ושמואל אומר, אבל אם זה לוקח לי את הקשר לרבותיי, אני לא רוצה. אבל מי יכול לתת לשמואל יותר, אלי או הנבואה? בטח הנבואה, אבל שמואל אומר, אני לא רוצה. הוא אומר את זה בלי מילים, הוא אומר את זה בהתנהגות שלו, לא רוצה. למה? מה יותר מרגש? זה לא מעניין אותי מה יותר מרגש. זה מעניין אותי מה יותר נצח, מה יותר נכון. בונים פה נשמה, לא בונים ריגושים. ריגושים אפשר לבנות בהרבה דרכים, יש כלים פסיכולוגיים, נכון? אפשר עם משן וקולות ומילים עצובות ומילים שמחות. את יכולה להתרגש מדברים אפסיים. את יכולה להיות בהופעה של זמר, לשיר עם 40,000 אנשים ביחד. כאלה שירים עם עיניים עצומות, ואת וואו, מתרגשת. זה לא מתחיל, זה לא מחזיק מים, זה לא עושה אותך יותר טובה, זה לא הופך אותך ליותר טובה, יותר צדיקה, יותר... זה חוויה נחמדה, אני לא אומר, חוויה נחמדה או שלא נחמדה. אבל את יכולה לבכות בהופעה ולצחוק בהופעה, את יכולה לבכות בסרט ולצחוק בסרט, אבל זה לא באמת, זה לא נוגע לך בשום מקום, זה לא יבנה את החיים שלך, זה רק מקלקל את החיים שלך, כי זה מנתק בין, את מחפשת אלוקים בוואו, מחפשת אלוקים בוואו, נדבר אליי, דברים עמוקים, וההלכה היא תמיד עמוקה, היא תמיד ההספקה המהירה, זה תמיד בזה סודות אינסופיים, אבל היא לא מותנית בזה שתביני אותה, את זוכרת? הייתם בהר סיני כולכם, ומה אמרתם שם, אתם זוכרות? אמרתם, נעשה ונשמע. נעשה עוד לפני שאני שומעת, יותר חשוב לי. אני איתך אלוקים, אני עושה. כשאני שומעת זה שומעת, שומעת זה מחוברת, מדבר אליי. אני עוד לא מחוברת, יכול להיות, יכול להיות שאת כן מחוברת. יש מצוות קלות ויש מצוות קשות. יש מצוות שמה זה כיף לי, מה זה אני מחוברת, ויש מצוות שמה זה קשה לי, מה זה אני משתגעת, נכון? אבל קודם כל, להיות קשורה לאלוקים, פעם פגשתי אישה אחת שהיא הייתה ראש הקרן החדשה לישראל. ואמרה לי, תשמע, אתה לא כמו שאתה חושב, אני לא כמו שאתה חושב, אני מקיימת הרבה הלכות. אמרתי, איזה הלכות? ואת אני עושה שבת. אמרתי, שבת? כן, היא אמרה לי, כן, יש לי פלטה ומחם, ואני מדליקה נרות שבת ועושה קידוש. אז הייתי מתפעמת, לא, לא, אל תתלהב. אמרתי, למה לא להתלהב? אמרה, כי אני עושה מה שבא לי. אמרתי, יש הלכות שאני עושה, יש הלכות שאני לא עושה, זה לא נקרא. היא אמרה בעצמה, זה לא נקרא, היא צודקת. ארון הספרים היהודי, יש כל מיני תופעות במרחב הישראלי, וגם בציונות הדתית, נכון? רצף קוראים לזה. שהם דתי לפי דעתי. שהם עושים חלק הם עושים אפילו יותר מכולם. מתלהבים, משקיעים, וחלק לא. יש בזה המון טוב, ויש בזה המון בעיה. יש בזה המון טוב, כי חצי כוס ריקה היא גם חצי כוס מלאה, זה עדיף מכוס לגמרי ריקה, נכון? אבל יש בזה גם משהו מסוכן מאוד, כי זה לפעמים נותן לגיטימציה והרגשה טובה. אני רוחני, אני נפשי, אני לא סתם עושה ככה בלי להבין. אני מבין, אני מתחבר, זה נוגע לי. אנחנו מאוד רוצים שזה יגע לך ברגש גם, בטח. את מקיימת הלכות, דבר אלייך, דורך עלייך, לא יודעת, נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? זה כמה שלבים. קודם כל השלב הראשון זה אני עושה, אפילו שאני עוד לא שומעת, נכון? אני איתך אלוקים. ברית, כמו חתונה. מה זה חתונה? חתונה זה אהבה. זה גם אהבה, זה הרבה יותר מזה. אם אנחנו אוהבים, בואו נהיה ביחד. לא, אנחנו כותבים כתובה. אנחנו עושים קידושים. זאת אומרת, אנחנו ביחד גם... מה כתוב בכתובה? אתם יודעות מה כתוב בכתובה? ככה הבעל מבטיח, הבן מבטיח שהוא יהיה נחמד, וייתן לך לאכול, יש איזה מישהו שאומרת לבעלה, הוא לא נחמד, אה, כתבת לי בכתובה שתהיה נחמד, אומר, תביא, הוא קורא, אומר, נכון, אני אהיה נחמד, אף אחד לא רוצה את זה. תכין לארוחת בוקר, הוא לא חייב לך, שולף את הכתובה, אתה חייב, טוב, נכין לארוחת בוקר. זה לא משמח אף אחד, זה לא מצחיק אף אחד, נכון? אף אחד לא רוצה אחרי ניסויים כאלה. אז למה כותבים כתובה? למה כותבים כתובה? כתובה כותבים כדי להסביר לחתן מה זה חתונה. חתונה היא לא נבחנת עכשיו בריגושים שלך. עכשיו הוא אומר, את נחמדה, עכשיו את לא נחמדה. את יודעת שאתם את לא נחמדה? סליחו לי שאף אחד לא תיקח את זה באופן אישי. כולנו לפעמים לא נחמדים. אנחנו לא מתחתנים, לא רק היצר הטוב שלנו מתחתנים, גם היצר הרע בא לחתונה הזאת. חתונה זה ברית, זאת המילה. ברית זה אומר, אנחנו מאמינים בביחד הזה. אם תהיה רומנטיקה בטח, אבל לא תמיד, הרומנטיקה הולכת לישון לפעמים, אתם יודעות. לפעמים היא עייפה, היא שמה ראש, היא ישנה לכמה שעות, לפעמים כמה... זה משהו פי מיליארד יותר גדול מרומנטיקה. חתונה זה ברית, זה אמון, אמון בקשר. ולכן מסבירים לחתן, הלו, אתה תיתן לה את החיים בלי שום קשר למה שהיא תעשה באותו רגע. בלי שום קשר לאיך התעוררת באותו רגע. זה הכרזה כזאת, זה קבלת עול. עול. חתונה זה קבלת עול, את יודעת? אם את סתם אוהבת בו, את לא צריכה, זה כיף לי יותר. כן, אבל אם רוצים להפוך את זה לשכינה, אם רוצים ששכינה תהיה שם, אז קורטים ברית. וברית זה מחויבות. אז בהר סיני זה כמו חתונה, נכון? שוב ישוב השולמית, שוב ישוב הנחז בך. מה תחזו בשולמית? כי מכונת המחנה, זה מעמד הר סיני. ביום חתונתו זה מעמד הר סיני, נכון? ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. אז זה חתונה, חתונה שלנו עם אלוקים, שאלוקים איתנו. זה אומר שאנחנו ביחד. איפה אנחנו ביחד? בתורה הכתובה והמסורה. בלהיות יהודיה, כמו שהיו 3,500 שנה לפנייך. להקפיד על ההלכות. זה לא תמיד מרגש, נכון, אבל שם נמצא הר סיני, שם נמצא אינסוף, שם נמצא אלוקים. לא תמיד את מרגישה את זה, נכון, אבל שם נצח ישראל. אם אנחנו יודעים לחיות נצח ישראל, ואם לא, אז לא. ואם לא, אז את יכולה להתרגש ויכולה לעשות פורים או פסח, וואו, ואת יכולה להתפלל ואת בוכה בתפילה, וסתם. אבל זה לא מעניין, כי אם אין ברית עם אלוקים, אז בעצם הכל חומרי. אין שם רוחניות בעבר. מי שלא קורא, מי שלא מקבל עליו עול מלכות שמיים, אני לא מדבר על יצר אף, זה יצר היש. יש שני סוגי, אתם תרשו לי לדבר עכשיו לא פוליטיקלי קורקט. זאת אומרת, לא יפה. בסדר? יש כזאת מילה שנקראת לייטים, שמעתם עליה? וזו מילה לא יפה, תמיד להגדיר אנשים זה לא יפה. אבל יש שני סוגי לייטים, בסדר? לייטים, פעם קראו זה חפפניקים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, בסדר? יש שני סוגים. יש סוגים כאלה שהם יודעים מה האמת. הם לא מרמים את עצמם, אבל אומרים, גדול עליי, אין לי כוח, אני לא מצליח. בסדר, זה לא בסדר. אבל אין צדיק בארץ שיעשה טוב ואיכתה. יש, אני אהיה יותר מבוגר, אני אחזור בתשובה. הוא יודע מה האמת. הוא יודע מה האמת. והוא לא נמצא באמת. יכול להיות. קשה לי, הלוואי שאני אהיה, אני לא מסוגל. שזה, אני לא רוצה להגיד 100%, כי הוא לא תמיד עושה. אבל זה ישר, זה נכון, זה מחובר לאלוקים. כשמישהו בראש מגדיר נכון, אלוקים צודק, ההלכה צודקת, התורה כתובה במשרה צודקת, שם הם, רק זה גדול עליי. זה סוג אחד. סוג אחר זה מי שמסביר אידיאולוגית למה הרבנים לא צודקים ולמה הדתיים לא כאלה. זה אידיאולוגית. זה מישהו כזה שהוא חלש, לא בגלל שהוא חלש, בגלל שזה... לפעמים פרימיטיבי, לפעמים לא מספיק נאור, ונו באמת, נו באמת זה לא שיקול הלכתי, אתם יודעות. נו באמת זה שיקול תרבותי, זה שיקול של דרך ארץ. ההלכה לפעמים אומרת דברים לא תרבותיים. ההלכה לפעמים אומרת דברים לא מחוברים, את יודעת. כן, לפעמים זה אומר ככה. ברור שבהופעה של זמר יכול להיות שתתרגשי יותר משהו בתפילת מנחה. אבל בתפילת מנחה את מחוברת לתורה, את מחוברת משה רבין. בהופעה של זמר, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, לבדוק. ויכול להיות שאולי. אז יש מי שאומר, אני חלש. זה לא נעים להגיד אני חלש, אתם יודעות? יהודים לא אוהבים להגיד אני חלש. אז זה קשה. אז הרבה פעמים מגבים את החולשה שלהם, אני לא יודע אם אתם רוצות את החימום הזה. אתם רוצות את החימום? לא, אבל אם אתם רוצות את החימום, סגרו את הדלת. אני אסתדר טוב גם עם קירור, לי זה לא מפריע. אבל יש פה תינוק קטן, בגלל זה אני חושב. אז איפה הייתי? אה, שם הייתי. הכרתי בחור ש... כהן, שהתאהב בגרושה. כהן דתי, למד בישיבות כמה שנים וזה, הלך לאוניברסיטה, התאהב בגרושה. מה היה יכול לעשות? מה היה יכול להתאהב? אז הוא היה איתי בקשר ככה, התלבט הרבה פעמים למה להקשיב. להתאהבות שלו או לקדוש ברוך הוא, הייתה לו דילמה. אז דיברתי פעם על המשפחה שלו, אמר שכל האחים, שכל האחים שלו חילונים. וכל האחים שלו החרימו אותו. אז התפלאתי, אמרתי, כל מי שמתחתן עם גרושה זה לאו, לאו זה חמור. אבל מי שחילוני, מחלל שבת זה לעבור על הרבה קריטות. אמרתי, מה הקצת שמחרימו אותך? אז הוא אמר לי ככה, בשמם. הוא אמר לי, אנחנו, יש לנו יצרה, אתה מתחתן עם אווירה. שזו הבחנה מאוד בריאה של יהודי פשוט. שרואה את עצמו כחילוני, אבל הוא יודע מה האמת. האמת היא בהר סיני. האמת היא בהר סיני. ואת מרגישה את זה? לא תמיד, יכול להיות. נכון, אנחנו בדור שמאוד מאוד רוצה להרגיש. זה חלק מהגאולה. שיש מקום לרגש, גם אני רוצה מאוד להרגיש. ושידבר אליי, ולא לעשות את הדברים מצוות אנשים מלומדה, בטח שכן. אבל הדבר הראשון בכל דבר זה ההלכה. אנחנו רוצים להגיע לפסח בליל הסדר, אנחנו רוצים להתרגש בליל הסדר, ולצאת לחירות, ולעבור את כל התהליכים. קודם כל, זה הלכות פסח, מה זה? קודם כל שלא יש שם חמץ, זה קודם כל שיש שיעור כזית, ושיעור רביעית. קודם כל זה ההלכה. בתוך ההלכה נמצא אלוקים. אלוקים גר בתוך ההלכה. אלוקים גר בתוך התורה הישנה הזאת, שהיא הכי חדשה בעולם, והיו בעיניך כישנים. זה עתיק מאוד, אבל זה הכי חדש, הכי חי שבעולם. אבל קודם כל, הקומה הזאת, מה כתוב? מה כתוב? אחרי זה, איפה זה מדבר אלייך? איפה זה חי בך? בטח. אז יכול להיות שאת עסוקה בכל מיני הלכות, שאני לא מדבר, יש מישהו שהוא רק מה שמסביר כל דבר, כל דבר שהוא עושה, הוא לא עושה הרבה, כל דבר שהוא עושה, הוא מסביר, הוא למד. כל מיני, אמרתי לכם, שמעתם את הביטוי ארון הספרים היהודי? זה טרנד שהולך בציבור שקורא לעצמו חילונים בשביל נכונות, שהם לוקחים כל מיני טקסטים ומדרשים, ומה הוא אומר ומה הוא אומר, ואם אין מחויבות, אם לא אומרים זה טקסט קדוש, כל הטקסט הזה קדוש, כל השס קדוש, לא לוקחים איזה סיפור יפה ובואו נאמר את זה. זה יפה, זה לא יפה, זה נראה פרימיטיבי, זה נראה נאור, זה לא רלוונטי, קודם כל אלוקים אמר את זה. אז זה מה שקורה לשמואל. שמואל שוכב שם בעלי והוא מקבל פצצת אטום, איזה אור אינסופי. אלוקים קורא ואומר אינני, ופתאום הוא אומר לא! אני לא אוותר על מה? על מה שאחרים אומרים זה משעמם, זה רגיל, זה דוסי. שמואל אומר יותר חשוב להיות דוס, יותר חשוב, אז הוא לא אומר את זה במילים האלה, נכון? הוא רץ לאלי ואומר אין לי, תגיד שזה אתה! הוא רץ לרב שלו. הרב שלו הרבה יותר קטן מהנבואה, אבל הרב שלו זה לא הרב שלו, אתם זוכרים מי זה הרב שלו? זה הקשר לאלוקים, זה להר סיני, משמש את פני רבו, משמש פני שכינה. אז הוא אומר, אלי בבקשה, תגיד שזה אתה. כן.
זה לא יודעת לי למה הנבואה סופרת את זה. לא סתם הנבואה, זה הקשר לאלוקים, זה בא...
היא לא סותרת את זה באמת, את ודאי צודקת. אבל היא עלולה להיקלט כסותרת. הדוגמאות שהבאתי, את לא מכירה אותן? שיש כאלו שהם מאוד מאוד עסוקים בריגושים, וזה על חשבון הדקדוקים של ההלכה. את לא מכירה את ההופעות כאלה? שמעת על זה פעם? ראית על זה סרט? לא, אבל שמעת על זה. מה הפירוש? זה שני מקורות אחרים של קדושה. זה לא חייב להיות. אנחנו רוצים להיות נביאים בעזרת השם. הנביאים הם אחלה. הנביאים היו תלמידי חכמים גדולים, אתם יודעות, בטח, ישעיהו, ירמיהו וגם דבורה וחולדה. הם היו צדיקים מאוד, אבל זה עלול, זה עלול. כי זה שני נתיבים שונים בנפש, זה שני חלקים אחרים בנפש. יש נתיב אחד בנפש שהוא כביכול ממושמע. זה עול מלכות שמיים. מכירות את המילה עול? היום בר מצוות, בת מצוות, שולחים בהזמנה יפה כזה, נועם עול מצוות. מכירות את זה, את הניסוח הזה? זה ניסוח חדש, אני לא יודע מאיפה הוא הגיע, אבל זה מאוד מאוד עמוק. זה נועם וזה עול. אתה יודעת מה זה עול? מה זה עול? כשרוצים שהשור יקופף את הראש, אני אומר, אז גם את בתור דתייה, בואי תזרמי, נו, אתי כזה, את נו תזרמי, יאללה. בקטנה, אתם יודעים מה זה בקטנה? אחותי בקטנה, נו. נו, קשר פה, נו, אומר לך, מה, כל דבר נוכל לחפור. בקטנה כזה, בלב, בלב, תהי דתייה בלב. תהי דתייה, בטח שאנחנו רוצים להיות דתיים בלב, אנחנו רוצים להיות דתיים לפי הלכה. אין דבר כזה לב בלי הלכה. אלוקים לא שם. בהלכה בלי לב, אלוקים כן שם. לא, אנחנו רוצים גם לב, בטח. אני רוצה גם הלכה וגם לב, בטח. אבל לפגוש את האין סוף, לפגוש נצח ישראל, זה קודם כל מה זה, זה, זה להיות יהודי, להיות יהודי במסורת. אחרי זה, בוא אידיאלים אבל כשמישהו שם את הדגש על אידיאל, עזב, נו, בקטנה, ככה אני שומע את החבר'ה בקטנה. בקטנה זה אנשים מאוד אידיאליסטים, הולכים לסיירות ומשקיעים ועיירות פיתוח וזה. בסדר, 6 שעות, 5, נו, אל תיכנסו עכשיו לפרטים, יש פה איזה אידיאלים עכשיו. זה כל מיני סוגים, זה או אידיאלים. או, שוב, אני לא רוצה לתת דוגמאות, אני כן רוצה לתת דוגמאות, אבל אני לא רוצה לתת אותן. היכולות להיות בנות כאלה שהן באמת משקיעות המון בלימוד והמון, ואין לה בעיה, אין לה בעיה לעשות כל מיני דברים, נשאר בדברים האלה. להפך, היא פתוחה והיא מתחשבת והיא רואה, אז רק מאשיר אותה, והיא מקדשת את החומר, היא מעלה ניצוצות, כבר קבלה זורמת על שפתיה חופשי חופשי. בהלכות הכי פשוטות והיסודיות של דאורייתא היא מפקששת בגדול, ופה היא אף, את צודקת, זה צריך לבוא ביחד. שמואל רוצה את זה, שמואל גם יהיה ביחד, אל תדאגי. הוא גם יהיה נביא והוא גם יהיה תלמיד של אלי. אבל הוא מלמד אותנו את הכיוון, את המגמה, את השכל. כי יש מקומות שמדגישים באמת רק את המשמעת. ואז זה בעיה, רק את המשמעת, רק את ההלכה, וכל השעה, כל העולם הפנימי לא מעניין. לצערנו הרב, יש מקומות הפוכים. שאיך זה מתחבר אליי, ואיך זה מדבר עליי, ומה זה עושה לי, וכל אחד. יש זה משהו כזה. של הקשבה, הקשבה, הקשבה. אתם יודעות, בישיבה בשבי חברון, למשל, אני מלמד אותם שיעור א', אז בשיעורים הראשונים, וואו, כמה שאלות יש. מיליון, כל משפט שאני אומר מיליון שאלות, אני, מה זה נחמד? משתדל להיות נחמד לפחות. כל מי שיש לו שאלה, אני משתדל להתייחס. להתייחס, להתייחס, להתייחס. בערך בחנוכה, עכשיו עונת חנוכה כבר, רמת השאלות יורדת ל2-3 שאלות בשיעור. אני באמת נחמד להתייחס לכולם. למה הם הפסיקו לשאול שאלות? כולם הרשו להם, אף אחד לא הרביץ להם. אין איסור, אבל אני חושב שמפתחים משהו בנפש שכדאי לי להקשיב. כדאי לי להקשיב, לא בגלל שאני כזה, כדאי לי להקשיב. כאילו בהתחלה באים, אם אנשים באים חבר'ה רציניים, חבר'ה עמוקים, חבר'ה שיש להם מה להגיד. אז יש לך מה להגיד, ותגידי בעזרת השם. אבל בתורה יש, כאילו כתוב בספר יצירה, אתם יודעות מה זה ספר יצירה? ספר יצירה זה ספר קבלי כזה שאפשר לברוא איתו גלמים, יש כאלה שמצליחים לברוא גלמים בלי ספר יצירה, אבל זה ספר חשוב. אז יש המשפט כזה, זה כתוב בתוך הכוזרי במאמר רביעי, הספר הזה. אז יש המשפט כזה, סתום פיך מלדבר, זה יפה להגיד סתום פיך? סתום את הפה, זה לא יפה, אבל כך כתוב בספר יצירה. סתום פיך מלדבר, בלום לבך מלהרהר. יש מצבים כאלה שעומדים מול הגודל, ואני צריך לסתום לעצמי את הפה, לבוא לעמדה של הקשבה, של הקשבה. אז יש מין דבר כזה, כשאנשים יחסים לתורה לאט לאט, הם לא נהיים פחות חכמים, הם לא נהיים פחות ביקורתיים, אבל משהו בנפש פתוח, להיפגש עם משהו גדול, עם גודל, כן. לא תמיד צריך, אתם יודעים, כשמצטלמים בתמונה, התעלמתם פעם? תמונה? אז יש כאלה שחייבים לעשות איזו תנועה מצחיקה כזאת, נכון? להיות מרכז התמונה, איכשהו, 8 אנשים בתמונה, כל אחד שמרכז התמונה. אחד עושה פרצוף, אחד מוציא לשון, אחד מלמעלה, אחד מנת. אז זה נחמד להיות מרכז התמונה, אבל זה לא תמיד הכי חשוב בחיים להיות מרכז התמונה. ממש לא. תמונה לא מנתי, אבל ברוח, בנפש, שווה לסתום את הפה לפעמים. שווה לסתום, יש הרבה שאלות, את לא פריירית, זה לא שאין לך שכל, זה לא שאין לך מה להתווכח. ואת צריכה גם להתווכח, אבל לפעמים את אומרת, יש פה דברים גדולים, כי זה לא אני טיפשה ומי שמעבר שהוא חכם. יש פה איזה משהו שעובר מדור לדור 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 לדור, איזה משהו שקוף, אבל אפשר להרגיש אותו. לכן שווה להקשיב, להקשיב. להקשיב זה לא להימחק. יש מקומות שרוצים למחוק אותך, נכון? רוצים למחוק לך את השכל, את העומק, תקשיבי, תקשיבי מה שאומרים לך וזהו. משטרה כזאת, אנחנו לא מדינת משטרה, בית המדרש ברוך השם לא מדינת משטרה. בית המדרש רוצה לגדל, אבל לגדל, אתם מכירות את הסיפור, נכון? עם כוס המים ורב ציוד, הם מכירות? אתם לא מכירות, לא התקבלתם. אבל זה הסיפור שבא אליו תלמיד שאמר, אני מאוד מאוד רוצה כבר להשפיע על עם ישראל, את התורה. אז רב ציוד ביקש כוס מים, הוא אמר, תמזוג. הוא מזג ומזג ומזג, הוא אמר, תמזוג עוד, הוא מזג וניתה שלולית כזאת ענקה מסביב. הוא אמר לו, ככה, ככה משפיעים על עם ישראל. אם זה גילה תוכחת, אם זה גית, אם זה גית, תהי כלי, תהי תלית, אם זה גית, אם זה גית, אם זה גית, עד שישפך על כל סביבותייך. כי אם יש לך כוס כזאת מחלק לכולם, בסוף תישאר עם יובשת, לא יישאר לך כלום. זה הדרך הנכונה להשפיע. אז אנחנו עומדים מול הר סיני, יש שם הרבה דברים בהר סיני שאנחנו לא מבינים. מה אנחנו לא מבינים? תלוי באיזה דור את. יש דור שלא מבינים מה זה שבת, ויש דור שלא מבינים את ההבדל בין נשים לגברים. כל דור לא מבינים משהו אחר. אנחנו רוצים להבין, בטח. אבל קודם כל, תורה. קודם כל, מה כתוב בתורה? קודם זה עול מלכות שמיים. זה יכול להיות נועם. אין דרך אחרת לנועם בלי עול. אין דרך. אין דרך אחרת להתחבר. אמרתי לכם, זה כמו חתונה. אין דרך באמת ליצור ברית בין איש לאישה בלי כתובה. זה לא עובד. זה לא עובד, זה ברית, זה ברית, זה קשר נשמתי, זה בטח אחרי זה תהיה גם רומנטיקה. אבל זה לא מתחיל שם, זה רק נגמר, שלפעמים זה לא, זה לא מפריע בכלל. זה לא מפריע בכלל שאם יש שואל, כי אנחנו נוגעים פה בדברים הרבה יותר שורשיים, הרבה יותר עמוקים. אז זה מה שקורה לשמואל, את שואלת אם זה סתירה, זה לא סתירה. יש לשמואל את הקשר מדור לדור, דרך מי? במקרה אלי, יכלו לקרוא לו עובדיה, מה זה משנה? אלי הוא גם איש קדוש וגם איש חכם, אבל הוא הרבה יותר מזה, בשביל מי הוא יותר מזה? כמו אמא שלך, היא הרבה יותר מזה בשביל מי? בשבילך היא יותר מזה. כי בשבילך היא הצינור. אז הרב של שמואל זה אלי. יש הבדלים עצומים בין אלי לשמואל, אתם יודעות? כמו הבדלים עצומים בין אמא של שמואל לאלי, נכון? אלי לא רצה שתתפלל, אלי חשב שהיא שיכורה. אלי בא מעולם רוחני מאוד מאוד שונה מעולם של חנה, וחנה אמרה, אני רוצה שהילד שלי יגדל אצל אלי. אנחנו עוד לא יודעים למה. היא נתנה למישהו אחר לחנך אותו. הוא לא ילך בדרך של אלי, הוא ילך בדרך אחרת. אבל הוא מעריץ את אלי, זה לא עתק הדבק. אתם יודעות, אתם תהיו בוגרות מדרש שירת חברון, וכל אחת תראה איך אחרת. אנחנו לא מפעל של קופסאות שימורים של פירס, שכולכם, אתם בוגרת שירת חברון, לא, אינה. כל אחת פה תהיה מישהי אחרת. כל אחת תראה אחרת, כל אחת תהיה את הדגשים שלכם. כל אחת את האור הנשמתי שלה. עוברים פה דרך משהו שלא מוחק אתכם. פה אתם מקשיבות אותם שורים, נכון, אבל אצל כל אחת קורה משהו שונה. אצל כל אחת קורה משהו מאוד מאוד נשמתי. את נוגעת בהר סיני. את לא מרגישה, קודם כל את יכולה להרגיש לפעמים. אפשר להתפעם לפעמים. אבל יש פה משהו הרבה יותר גדול מהרגיש. זה בנשמה. זה בנשמה. ויכול להיות שפחות מדגישים, אפשר להדגיש כאן. אפשר לעשות פה שיעורי מחול, ושיעורי ציור, ושיעורים כאלה שנוגעים בנפש, זה יכול להיות. קשה בשנה לדחוף כל כך הרבה. יש עוד הרבה דברים נחמדים, אבל פה מנסים לגעת, ובתי מדרש מנסים לגעת, אני חושב, כדאי שיבו, ולהקשיב. להקשיב זה לא מחבא באמת את היצירתיות שלך, את המעוף שלך, את המקוריות שלך, אבל כדאי לך להיות יצירתית מקורית אחרי שמה. אחרי שיש היום סגנון כזה, אתם יודעות, שלכל אחד יש בלוג, וכל אחד יש... את רואה הרבה פעמים אנשים שבאמת הם לא מבינים על מה הם מדברים. לא רק בקודש, בפילוסופיה, בתחום שאני כן מבין. את רואה שהם קראו קצת ספרים, וקצת שמו הרצאות, ואז הם כבר כותבים כאילו. מי יודע מה הם מומחים הכי גדולים בעולם. וכשזה קורה בקודש, זה בכלל עלוב. אצל מי שמבין, מי שלא מבין, אז הוא, וואו, איזה דברים עמוקים ויפים. וגם כשזה עמוק ויפים, זה לא בא מתוך מחויבות הלכתית, כך קוראים לזה? מחויבות הלכתית. אין שוטר, ואין בית סוהר, ואין פרקליטות. זה בלב שלך. רק כשאת בונה מחויבות הלכתית, ויש לך יצר הרע, ויש דברים שקשה לך. נכון, אין צדיק בעד שיעשה טוב לא יחטא, אבל השאיפות, הרצון. הרצון... ללכת אל זה, ולא לחפש כל פעם איזה רב אחד שמתיר, ורב אחד שאמרו שהוא מגזים, ורב אחד כאילו מסעת הנפש, זה עכשיו למצוא רב שמתיר את... יש כזה פרויקט, אני יודעת מה זה פרויקט פשוט, זה תקליטור כזה, מאגר מידע, שמחפשים פסקי הלכה. כאילו מחפשים דעות של ראשונים, אז הם רוצים להוציא, עוד לא הוציאו פרויקט פשוט חדש. את כותבת הלכה שאת רוצה לעשות, אני מחפשת שמותר לאכול בשר וחלה בהפרש של 5 דקות. תכתבי את זה והם ימצאו לך איזה פוסק. את תקבעי את ההלכה מראש שהם ימצאו פוסק. זה עלוב, זה לא אמיתי. כמו שאת רוצה שמישהו יאהב אותך, גם כשאת... מה? נחסית. לפעמים נחסית? כן, סליחה, לא באופן אישי, באופן כלל ישראלי אין בגלל. את לא רוצה שמישהו יאהב אותך שבא לך יאהב אותך רק כשאת תהיה לא נחמדה. לפעמים יש לך חום, לפעמים יש לך כאב ראש. לפעמים סתם בא לך לבקר איזה משהו להפך חתונה, זה חתונה באמת. אז גם התורה היא כזאת, אתם יודעת? התורה היא כמו אישה, והיא רוצה שאוהבו אותה גם כשהיא נחסית. תורה זה אישה, נכון? לא קוראים לזה תור, קוראים לזה תורה. אורייתא, רחמנא, גם בארמית. אז התורה שואלת אותך, את איתי? כשכיף לך? את איתי רק כשכיף לך? אז לפעמים נופלים, שמעתם שלפעמים נופלים? בסדר, אבל לא... האגו הוא לא הדבר הכי חשוב. אז אמרתי לכם, יש נפילות שקשה לי! קשה לי, אולי נתקן את זה עוד דקה, אולי עוד שנה, אולי עוד 10 שנים. קשה לי, אבל אני יודעת מה האמת. יש נפילות ש... מה, קשה לי? מה פתאום? אז עדיף ללכלך על התורה. אז התורה קטנה, לא, הדוסים, לא, זה הרבנים המציאו. הרבנים, שמעתם פעם? ראיתם פעם רבנים? עם קרניים ושיניים שחורות כאלה, רשעים כאלה, שלוקחים את כל הדברים הכיפים בחיים. יש כאלה, זאת המנגינה שישמעת להם מהפה, שאומרים, הרבנים, הצילו, לחפש בכל הכוח. אז שם נמצא שמואל, אין סתירה, בטח שאין סתירה, בין הקשר לשולחן ערוך לבין הנבואה. זה לא רק שאין סתירה, זה לא הולך בלי זה. אין דרך אחרת. נביא הוא תלמיד חכם, כן, מה לעשות? לא רוצה להגיד דוס, כי זה ביטוי כזה נמוך, אז אני לא אגיד, בסדר? אבל שמואל פוגש פה שני נתיבים. יש לו את אלי ופתאום הנבואה, והוא מתרגש, יואו, אבל אומר, אני לא רוצה! אם זה ייקח לי את אלי. אני לא רוצה עכשיו להשאיר את אלי בצד. אז הוא הולך לאלי ואומר, אלי, הצילו! אני אומר את זה במילים, את יודעת. זאת אומרת, אומרת, וואו, צורחת. אני אומר, בואי תגידי, למה צורחת? תגידי. התיישבתי על תנור. בסדר? נפל עליי מים רותחים. מה הצורחת? את אומרת, אחרי זה כדאי שנבין מה התכוון בצרכה הזאת, נכון? או החלטתי לשיר. בואו ניקח דוגמה פחות מפחידה. לפעמים אנחנו אומרים בלי מילים, אז בואו ננסח מה שמואל אומר בלי מילים. הוא אומר לאלי, אני לא רוצה לעזוב אותך, לא אותך באופן אישי. אני לא רוצה עכשיו להתלהב מדברים אחרים, אני לא רוצה, יש בי משהו מאוד עצום, וזה ייקח לי אותך. אז הוא רץ אל אלי, הוא רץ מפחד, מהדבר שהוא הכי רצה, ממנו הוא מפחד, זה קורה, גם ביונה, נכון? יונה כל החיים מתפלל נבואה, ברגע שהוא שומע את הנבואה, מה הוא עושה? ברח מלפני השם. הנבואה מפתיעה לפעמים. היא לא אומרת לך מה שאת יודעת. אז שמואל שומע את זה, והוא רץ אליי ואומר, אלי, בבקשה. הוא לא אומר לו בבקשה, אבל תוכן הדברים זה, תגיד שקראת לי. ואלי אומר, מה אתה מדבר? והוא הולך להציק לו, והוא מאיר אותו עוד פעם, הוא מפריע לזקן הזה, באמצע הלילה. אבל אין לו ברירה, זה פיקוח נפש. כי תגיד שזה אתה. ובפעם השלישית, אלי מבין. הוא אומר, תגיד. אז מה אלוקים אומר לו לשמואל בפעם הרביעית? ויאמר השם שמואל שמואל, פעמיים הוא אומר, עד עכשיו הוא אמר פעם אחת שמואל, עכשיו הוא אומר פעמיים שמואל, למה פעמיים? ככה המדרש אומר, מי שנכפל שמו, מי נכפל שמו? אברהם בעקדה, אברהם אברהם, במשה בסנה, ויאמר יקרא השם משה, ויאמר משה משה. ופה הוא נכנס לאיזה היכל תהילה, גם ככה שמואל נמצא בהיכל תהילה, כי הוא נביא. אבל כשהשם קורא לו פעמיים, זאת אומרת שמה? שכל ה... שיגוע הזה, אלוקים לא נעלב, אתם מבינות? אני הייתי נעלב, קורא לו רץ. אלוקים לא רק שלא נעלב, אלא מה? שמואל משתבח פה. כמה שהוא היה בדרגות עליונות, הוא נהיה בדרגות הרבה יותר עליונות. שמואל עכשיו הגיע למצב שהוא לא רק השם קורא לו, קורא לו פעמיים. זאת אומרת, זו התשובה הנכונה. התשובה הנכונה, העלייה הנכונה. אז איך, מה יהיה כשנקבל נבואה סוף סוף? מה יקרה כשמישהו בדור הזה יקבל נבואה? זו שאלה מעניינת, כן, אבל... את הפרק הזה לומדים לא רק בשביל נבואה, את הפרק הזה לומדים בשביל לבנות מערכת יחסים נכונה. בדרך אל השם, הדרך אל השם, כמו אל כל דבר גדול בחיים. את יודעת, אם את רוצה לנגן טוב, זה אותו דבר. אם את רוצה לדעת לנגן, את יכולה לנגן באקורדים. אתם יודעות? מי שתלמד אותך את האקורדים של יונתן הקטן, את אומרת זה ב10 דקות, ו10 דקות אינטיב, תנגני יותר טוב מכולם את יונתן הקטן, או שיר אחר, בסדר? אם את רוצה להיות נגנת אמיתית, אז מה את עושה? אז את לומדת תווים, את לא לומדת שירים. את לומדת אקורדים לא לפי שירים. ובשנה הראשונה, אני לא יודע אם את יודעת שיר אחד. אז את דו, 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 מעצבן, מעצבן, מעצבן. אם את לומדת תווים, אחרי זה, את יודעת את כל השירים שבאו. אחרי זה את יודעת לנגן שירים, גם בלי שאף אחד יביא לך את התווים. כי את קלטת את הקטע הפנימי הזה. קלטת את המהות הפנימית. אבל אם הם לימדו אותך, אפשר לעשות קיצורי דרך דעת, ואז ריגושית, מי מרגישה יותר טוב? זאת שלמדה אקורדים של 3 שירים, וכל מה שגיע, כן, אני יודעת, טרופ, ישר מתחילה לנגן את השלוש שירים שמכירה. אבל היא תתקע שם, לא יהיה לה יותר. אני רוצה להגיד שזה גם בחול, גם בנפש, לעשות דברים בגדול, זה לעבוד קשה. לעשות דברים בגדול, אם את רוצה לחטוף ריבושים, אז זה יוצא, יש לך מי שעוד כפיים, אומר, וואו, אתם מנגנת. אבל זה לא באמת. אם רוצים לחיות משהו באמת, אז מה? אז יש מרירות הסם קוראים לזה, מרירות. אם רוצים ללכת על משהו בכל תחום שאתם רוצים, את רוצה להיות ציירת רצינית, את תצטרכי לא רק מה שבאך, תצטרכי להתאמן וללמוד צבעים ובדים ומכחולים וזוויות ופרופורציות ואין סוף דברים שמייבשים. מייבשים, את רוצה לעשות משהו בגדול, ואת רוצה לבנות בית, את צריכה מה לעשות, צריכה לשטוף כלים, את יודעת? זה מה זה מעצבן לשטוף כלים? לא תמיד, אבל בדרך כלל. את צריכה לעשות כביסה, ואת צריכה לנקות חלום. זה... החיים הגדולים האמיתיים, זה לא אין ברירה, זה דווקא שם אני נמצא. אם יש לי כוח לדברים הקטנים, אני אזכה לסוד הכמוס שמאחוריהם. אם אני רוצה רק את הכיף, אז אני מת. מי שרוצה רק ממתקים, מי שרוצה רק את השכבה של החמה, אז גם תזונתית הוא מת. זה מה ששמואל אומר בהתנהגות שלו. שמואל באמת לימד את כולנו מה זה תלמיד חכם. משרת את השם את פני אלי, משרת את השם בפני אלי, כן? נכון? גם בזכות אלי, תראו, זה, אתם אומרות, זה לא חוכמה, כי אלי הוא איש אלוקים קדוש אחד. נכון, זה לא חוכמה, אבל בכל אופן שמואל קיבל מאלי הרבה יותר ממה שהיה באלי. וככה גם את יכולה לקבל מההלכה, את יכולה לעשות ההלכה כי כך חינכו אותך, כי את מאמינה, כי אין ברירה, כי התרגלת, ואת יכולה להגיד לעצמך, אני עושה את זה כי אני רוצה את הר סיני, אני רוצה את השמיים, אני רוצה את האינסוף, אני רוצה את הקדושה. האם זה אומר שאת יכולה לכתוב שיר יפה כל פעם? אולי כן, אולי לא. סדר הבנייה, בטח. כדאי שתתעמקו וכדאי שתתחברו, לא כדאי שתבואו לחנוכיה, תראו איך מדליקים לראות, כדאי ללמוד על חנוכה וללמוד על הניצחון, וללמוד, בטח שכדאי לעסוק בזה. אבל זה רק אחרי שמקיים את ההלכות, כי הקודש נמצא בתוך ההלכות. אם נמצאים רק בהלכות ולא נפתחים, זה גם החמצה, נכון? בטח גם החמצה. אבל קודם כל זה הפשט. בפרשת שבוע יעקב עושה ליוסף כתונת פסים, נכון? מה זה הפסים האלה? ככה הרב אומר במדרש. פי סמך, יש לו כותרת הרבה פס ועוד פס ועוד פי סמך, יש בה ארבע דרכים ללמוד התורה, יש פשט, רמז, דרש וסוד. הפשט זה סתם לקיים את ההלכה. על זה יש רמז ודרש וסוד, זה הכי סודי. אז מה שיעקב אומר ליוסף זה שהפי והסמך הן מחוברות. קודם כל, בתוך פשט ההלכה יש את הסוד. יש את הכי 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 נסתר שבעולם. ורש ודלת הם יותר גדולות מהפשט. עמוקים ונפשיים ורוחניים. אבל אם הם לא מחוברים לפשט, אם בגלל כל מיני אידיאלים והתחברות, ומדבר אליי ונוגע לי, אני מפספס את הפה, אז אני מפספס גם את הסמך. כי הפה והסמך, הם תמיד הולכים ביחד. הרמה הפשוטה שבתורה, ההלכה הזאת, היא עתיקה, אבל היא הכי חדשה שבעולם, והכי רלוונטית. וקודם כל יש לנו אותה. אם יש לנו אותה, אז השמיים הם הרבה הרבה פחות מהגבול. כל טוב.